אנחנו לא סיימנו את דיני הקדימה בצדקה וגמילות חסדים. התחלנו ללמוד, הסברנו שיש כמה כללים. כלל אחד, האביון יותר קודם לאביון פחות. כלל שני, הקרוב קודם לקרוב פחות, כלומר קרוב משפחה קודם לפחות קרוב, ובתוך המשפחה הקרוב יותר קודם לקרוב פחות. ודבר שלישי, באחד שעריך, למדנו מזה שקרבת מקום היא גם כן העדפה. כלומר, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. ואם למשל, אדם גר בעיר, אבל בשכונה מסוימת, אז עניי השכונה שלו קודמים לעניי שכונה רחוקה יותר. ואם הוא גר ברחוב מסוים, ויש עני מהרחוב ועני מהשכונה, עני של השכונה, עני של הרחוב קודם לעני של השכונה, ואם בבניין שלו יש עני וברחוב, אז העני שבבניין קודם, כלומר הקרוב גיאוגרפית קודם. עכשיו השאלה רק, מה עושים כשיש התנגשות בין הכללים? והתשובה העקרונית היא כמו הסדר שבתורה וכמו הסדר שאמרתי בכללים, זה הסדר קדימות בין הכללים האלו. כלומר, האביוניות, העוני הוא הכלל הראשון, הכלל השני קרבת משפחה, הכלל השלישי קרבה גיאוגרפית. אני רוצה להזכיר את זה גם בעניין הזה של ההקדמה בדיני גמילות חסדים. אז גם נאמר, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אז גם ראינו, שם גם יש עניין של עמי, כי הרי לגויים אפשר להלוות בריבית. אז צריך להגיד, יותר חשוב להלוות ליהודי, אפילו שמפסידים את הריבית. אז כלומר, עדיף להלוות ליהודי, כמובן בלי ריבית, מאשר לגוי עם ריבית. ואחר כך, את העני עמך. העני קודם למי שאינו עני. אחר כך, סדר הקדימה, עמך. כלומר, כמה שיותר עמך, קודם יותר למצווה. בין קרבה של משפחה לקרבה של מגורים, מה קרבה יותר חזקה? בעיקרון, קרבה של משפחה. אני רוצה אולי להגיד פה עוד איזה סייג. קרבה של משפחה היא לא תמיד קודמת לקרבה של חברים. כי יכול להיות מצב שבו יש לאדם חבר מאוד מאוד טוב, המון זמן או עמוק מאוד, ויש לו משפחה שהם בסדר, בקשרים טובים, אבל הקרבה היא פחות. אם חטא אדוני אלוהים מלך העולם שקול נהיה מדבר. אם הקרוב משפחה הוא נפגש לעתים נדירות, ולעומת זאת עם החבר הוא נפגש הרבה מאוד, ובפגישות עמוקות מאוד, אז אם אנחנו מבינים שהכלל העקרוני פה הוא עמך, אז החבר קודם למשפחה, כי הוא יותר עמך. אלא מה? שצריכים לעשות פה חשבון ארוך יותר. כי פעמים שבאמת ישנה חברות עמוקה מאוד לזמן קצר, אבל היא תיפסק בסופו של דבר, ואילו משפחה זו קרבה תישאר תמיד. לכן צריכים תמיד קצת לעשות אפליה מתקנת לקשרי המשפחה. כלומר, כדי לתת באמת עומד השערה נכונה למידת הקרבה, צריך להסתכל גם לטווח הארוך. אז חברות קרובה יותר של חבר עם משפחה שזה עכשיו פחות, לטווח הארוך המשפחה יותר. אבל אם זה חבר מאוד מאוד קרוב, שסביר שהקשרים יישארו עשרות שנים, זה כבר קרבה ברמה גבוהה. ושוב, השאלה מול מה? מול אח? זה כבר קשה, מפני שאח זה כבר קרבה עמוקה מאוד, כמו שישבו שבעה זה על זה, כלומר זה לא, זה דינים הרבה יותר חזקים, אבל גם, תלוי איזה חבר, אם יהיה חבר, שבאמת, לאורך שנים, ככה זה נראה, משהו עמוק מאוד, אז כן, יכול להיות שהחבר יהיה קודם אפילו לאח. כמו הפסוק, טוב שכן קרוב מאח רחוק, טוב, שם צריך שהאח יהיה רחוק. אבל יכול להיות מקרים מיוחדים של איזה חבר מיוחד שזה משהו לטווח ארוך. זה יכול להיות. ככלל, משפחה קודמת לשכנים. אפשר להגיד שכנים זה כמו חברים. כמובן, אם יהיה חבר טוב ושכן, החבר קודם. כי הכלל פה הוא עמוק יותר, זה לא משהו חיצוני שאנחנו משווים, רק יש כללים של משפחה ושל שכנות, אלא אימך, מי שיותר אימו קודם יותר. ולכן, באופן כללי, חבר קודם, ודאי קודם לשכנים. אז הוא בכלל צריך לומר, כאשר אומרים פה בחז"ל איזה שהם הגדרות, מה קודם למה, אז ההגדרות האלה הן לא חובה גמורה, אלא זה המלצה, הדרכה. ואם האדם יגיד, במקרה הזה אני חושב, יש צורך לעזור כאן יותר, יכולות להיות עוד סיבות, עוד שיקולים. כלומר, זאת ההדרכה. אם אדם בא לשאול, יש כאן סדר קדימה. אבל יכול להיות שלפעמים אדם יחרוג מזה, כי הוא יגיד, ככה נראה לי עכשיו. לא כאשר מדובר שהוא ייתן לשכן שלו ולא לאח שלו. לא מדובר. מדובר במקרים שהם גבוליים, שבאמת הנושא של אימך לא ברור, בזה הוא יכול קצת להקדים לפי מה שהוא מרגיש. וכאן צריכים עוד פעם לחזור ולומר כמה זה חשוב שאדם יותר אחראי על הסביבה שלו. קודם כל, על ידי זה אפשר לומר, הציבור יותר מסודר, כי כל אחד דואג לסביבה שלו. אין סביבה משפחתית, אין סביבה שכונתית. זה דבר אחד. דבר שני, קשה מאוד להשוות תנאי מגורים במקום אחד לתנאי מגורים במקום אחר. דיברנו על זה שיש הבדל בין בעלות המחיה בין האזורים השונים, ויש גם הבדל בעלות המחיה בין אנשים מסוגים שונים. יש אנשים שהם רגילים ליותר, ויש אנשים שרגילים לפחות, וקשה להשוות מחוג לחוג ומאזור לאזור. ולכן קשה מאוד לומר מהם הצרכים במקום אחר. אדם במקומו יכול לדעת יותר טוב. הוא יכול לדעת שבאמת משתמשים בכסף שלו לדברים שהם יותר חשובים. אבל אם הוא יתרום פה למקום אחר, יכול להיות שישתמשו בכסף שלו, לקנות דירה למישהו, שפה זה באמת לא נחשב צדקה. ויש דברים שהם קודמים בהרבה למי שצריכים לקנות לו דירה. זה אם כן כלל מאוד חשוב. אלא מה? שנניח באופן טבעי זה ברור שבמקום עירוני, במבוסס, סביר שיש שם פחות עניים, מפני שהעניים לא מצליחים לקנות שם דירות. אז באופן טבעי העניים הולכים לגור יותר בפריפריה, או בשכונות המצוקה, ואילו העשירים גרים באזורים היותר יקרים. לכן אם אדם יצמד לכלל הזה שעניי עירך קודמים, בלבד, אז בסופו של דבר העניים לא יהיה מי שיעזור להם. מפני ש... כל העשירים כמעט גרים באזורים היקרים, והם לא תורמים לאזורים האחרים, והעניים נשארים לבדם. לכן, הכלל הראשון הוא באמת העוני. כמה שיותר עני, צריך יותר. אלא שאמרנו, עוני זה מושג קצת סובייקטיבי. ולכן, אם יגידו לי, יש באזור אחר קצת יותר עניים, אני לא יודע אם זה נכון. זה צריך להיות חד משמעי. אין להם מה לאכול. אין להם מה ללבוש, דברים מוגדרים. אז אפשר לומר, כן, שם הם יותר עניים. זאת אומרת, זה רמה אחת פחות. אז זה ברור. אבל אם זה דברים שקשה להעריך אותם, נכון, הם קצת נראה יותר במצוקה, אבל לא לגמרי. במקרה כזה, עדיין נעדיף את עניי עירך. אבל כמו שאמרנו, באופן טבעי, אזורים יקרים, הם לא יכולים לתת את כל התרומות שם, כי סביר שיש אזורים אחרים שבהם יש יותר עניים, והם צריכים לתרום למקומות אחרים שהם יותר עניים. וגם שם, שיעשו את זה מתוך איזה קשר. כי גם בזה נאמר, את העני עמך. כלומר, למשל, אדם שגר באיזה שכונה יקרה בשפלה, ויש להם איזה בן השכונה שלח לגור באיזה עיירת פיתוח. אז הוא קרוב אליהם יותר. אם הוא איש חכם, ומבין, ועוסק שם בפעילות ציבורית, חינוכית חשובה, אז האיש הזה, אפשר להגיד, הוא יותר עמהם. הם גם יכולים יותר לסמוך עליו. זה לא נתנו את הכסף באוויר. יש בזה קצת אימך, אז הם נותנים לו. כלומר, יש חשיבות לשמור על על האימך, כי יש 100 עיירות פיתוח, נניח. למי הוא ייתן? למי שיותר אימו. אם נדבר על יישובים בישע, באופן כללי ביישובי ישע אין צורך לתרום החוצה. אני לא מדבר, יש, אולי נחלק, יש יישובים שהם יותר עשירים, למשל אלקנה. זה יישוב שבו עלות הקרקע, יכול להיות קרקע למגרש, 50 אלף דולר, 60 אלף דולר, כלומר זה כבר תנאי בסיסי שלא יגיעו לשמניים. אז ביישוב כזה, זה באופן טבעי, אין כל כך הרבה צרכים, ואם יש צרכים, הם לא צרכים בסיסיים. אבל אם אנחנו נלך יותר לעומק השטח, שם העלויות זולות יותר, וממילא מגיעים אנשים שהם פחות מבוססים, ולכן באופן טבעי, ביישוב כזה, יש גם עניים. יכול להיות עדיין, נניח שיישוב כמו קרני שומרון, יחסית, הוא קצת מעל הממוצע בארץ. יכול להיות. אם אנחנו נלך לגב ההר, אז זה ברור שזה כבר לא מעל הממוצע. כלומר, גם אם נניח ביישוב כמו שלנו, יש אנשים מבוססים, זה ברור שיישוב כמו שלנו גם מגיעים משפחות עניות. מפני ש... ומדוע? הכל תלוי במחירי הדירות. ברגע שהדירות זולות, זה ברור שמגיעים גם משפחות עניות. ולכן ביישוב, ביישובים מאזור של גב ההר, זה ברור שאין צורך להוציא תרומות החוצה, מפני שאם יהיה יותר תרומות, אפשר יהיה פשוט לעזור לעוד אנשים, והם יבואו. לא סביר שיש מצוקות, יכול להיות שבאזורי פיתוח, בצפון, בדרום, יש אחוז יותר גבוה של עניים. זה יכול להיות. אבל זה לא שגמרנו לפתור את הבעיות של העניים, כמותם פה. זה אחד. שניים, באזורים כמו שלנו, ניתן על ידי עזרה להעמיד אדם על הרגליים. זה לא רק עזרה למוצרי יסוד, שלו קצת בפסח. אלא עזרה כאן, היא חותרת לכך שהילד ילמד מקצוע, שלו פרנסה, שיהיה לו עתיד מסודר, ואז יש פה את המצווה שהחזקת בו. או למשל שקולטים משפחה שהיא חלשה יותר, ומצליחים להעמיד אותה על הרגליים. יש בזה כבר עזרה שלמה. ולכן אין טעם להוציא תרומות מיישובים בישע, נאמר, מהאמצע וודאי לא מעומק השטח, אין עניין להוציא החוצה, כי באמת עניי עירך קודמים, כי ברור שיש גם עניים ויש גם צורך ואתגר לחזק אותם ולהעמיד אותם על רגליהם, כי זה ניתן כאן יותר. אני אולי אספר לכם בסוגריים, כדי להסביר את הדברים, עד כמה מחירי הדירות קובעים את הרמה של האוכלוסייה. פה ביישוב, שהתחיל ביקוש יותר גדול, בעקבות הבוגרים של הישיבה שנשארו לגור ביישוב, והם באו ממקומות מבוססים, שיכלו לקנות דירות במחיר קצת יותר גבוה, כשזה דבר מיוחד, אם יש ישיבה שמביאה בחורים ברמה, נאמר, ברמה היא מדבר סוציו-אקונומית, רמה חברתית-כלכלית, אם יש כאלו, אז אפשר בעצם למכור דירות יותר יקר. ואז הציעו פה כמה אנשים שהתייעצו אותם אדריכלים, כבר אנשים שעוסקים בתכנון, שכדאי להעלות את המחירים. מדוע? זה לא נעים להגיד, אבל שלא יגיעו אחרי פרחי, אני, הם לא אומרים את זה בלשון הזו, להעלות את היוקרה של המקום. צריך להבין, אם מוכרים דירה, נניח היום, מוכרים כאן דירה ב-210, 230 אלף שקל, אם ימכרו אותה ב-300 אלף שקל, אז חלק לא יקנו. מי החלק שיקנה? הממוצע יותר עשיר. זה לא 100%, אבל מי שרוצה למצוא מקום, פתרון בזול, כבר לא יבוא. האמת שכבר עכשיו מחירים עלו מאוד. הרי לפני 5 שנים היה אפשר לקנות את אותם הדירות ב-100 אלף, כי פשוט הייתה עוד נשארו דירות מהתקופה שהמדינה בנתה, ולא היו כל כך קונים, ומכרו את זה בזול, אז המחירים היו נמוכים יותר. גם אז כבר הציעו את ההצעה, כשהתחיל הביקוש, אמרו, תעלו את המחירים. תעלו את המחירים, על ידי זה ייווצר מצב שיגיעו לפה משפחות יותר מבוססות. משפחות יותר מבוססות, תשאלו מה זה מועיל, זה מועיל שכל דבר ביישוב, יותר קל לעשות אותו, רוצים בית ספר, רוצים בית כנסת, רוצים כל דבר. וחוץ מזה, זה מריח יותר טוב לאנשים, כן. איך קוראים להם? מה? שכחתי את השם. פיין שמיקרים, אתם רואים מה זה? זה לא דגרסא דינקותא, אז אני שוכח את זה. קיצור, הם יותר עושים רושם טוב, ואז, וזה, האמת, זה מוסיף יוקרה. ואנחנו, בעיקרון, כשאני הייתי מאוד נגד זה, מפני שעד רבה, התפקיד שלנו הוא יחד עם יישוב הארץ, הוא גם לדאוג כמה שאפשר לאנשים מישראל. וככה זה האמת, שבזכות מצוות יישוב הארץ אפשר גם לעזור לאנשים. ונכון שאנחנו לא מפזרים פרוטה לכל בן אדם, למיליון אנשים לכל אחד פרוטה, אנחנו יכולים לעזור ל-30 משפחות, אבל עזרה טובה, עמוקה יותר. שוב, זה שום דבר לא מובטח, אין ביטחון בחינוך, אין שום דבר, אבל הסיכוי להצליח יותר גבוה. בחינוך הילדים, ביכולת להעמיד אדם על הרגליים, אז הסיכוי יותר גבוה. וזה הכיוון שאנחנו הולכים בו. יחד עם זה צריך לדעת, באמת אם המחירים זולים מדי, אם נותנים יותר מדי צדקות, אז אנשים לא חרוצים ולא עובדים, ויש מזה נזק. אז כל דבר צריכים לשמור על האיזון שלו. אז רק נאמר את הסיכום שבפועל, כיוון שמחירי הדירות זולים, אז באופן טבעי, במקומות שמחירי הדירות זולים, אין עניין להוציא ואין ועדת קבלה דרקונית, אז אין צורך להוציא את הכספים החוצה, שם באמת אפשר להגיד, עניי עירך קודמים, כי אכן ברור שהעניים שם אינם פחות עניים מעניים במקומות אחרים. הגיעו לכאן גם עניים ממש, וכמובן לא צריכים לפרסם את השמות של כל המשפחות האלה על לוח המודעות, אבל זה המצב. אגב, עוד טיעון שחשוב להגיד בזה, אדם שגר בשכונה שהדירות שם יקרות, והוא עני, כי אין לו משכורת טובה, והוא כל הזמן מתקשה לשרוד, לא בטוח שצריכים לתת לו צדקה. מפני שאדם יושב בדירה שעולה 300 אלף דולר, נגיד את זה בשקלים, נגיד, יותר ממיליון שקל, הוא יכול למכור את הדירה הזו, לקנות דירה, לזוז 40 קילומטר, נגיד עכשיו, מאזור גוש דן ללוד. יש היום מקימים שכונה דתית בלוד, לעבור ללוד. יכול לזוז לכיוון קדומים, כלומר הוא לא חייב ללכת עד הר ברכה. יכול ללכת גם לאמצע דרך בשומרון, הוא יכול ללכת לאזור אריאל, כלומר, וישאר לו לפחות מחצית מהסכום, ויהיה לו דירה יותר גדולה. אם המחצית מהסכום הזה, הוא ישקיע את זה בצורה סבירה, יכול לקבל עצמו עוד הכנסה חודשית של נניח 1,500, 2,000 שקל לחודש, אולי 30 שנה. אולי 20 שנה, אני לא עשיתי את החשבון, אבל יכול להרוויח מזה הרבה מאוד כסף. בנוסף לכך, שכל עלות החיים במקום יותר זול, יותר זולה. אז האם צריך לתת לו תרומות כשהוא לא עושה את החשבון הזה? אולי צריך לתת לו עצה טובה. תזוז משם ותשלם פחות. אפילו הוא לא חייב למכור את הדירה אולי. אולי הוא יכול אם הוא רוצה, אם זו השקעה טובה. אם הוא לא זקוק לזה עכשיו, תזכיר שם ותזכור דירה בחצי מחיר, ויהיה לך עוד תוספת. זה שיקול כלכלי שצריכים לשקול אותו. אבל זה ברור שאדם שיושב על נכס יקר, אז אם יש לו בעיה זמנית, צריכים לעזור לו. וזה מה שאמרנו, אשר יחסר לו, גם אשיר שירד מנכסיו, עוזרים לו קצת כדי לשמור אותו ברמה הזו, אולי הוא יצליח עוד להשתקם. אבל אם הבעיה נמשכת הלאה והלאה והלאה, אז זה הפתרון. יעבור דירה למקום זול יותר. אנשים עוברים דירה, לפעמים עוברים דירה בשביל למצוא מקום עבודה. אפשר גם לעבור דירה כדי לפנות סכום כסף נכבד שיהיה מונח בצד, ואיתו אפשר יהיה להתקיים בלי בעיות עוד תקופה ארוכה, במיוחד אם זה התקופה שבה הילדים בבית והוא צריך לפרנס אותם, אז בעצם יש עוד 20 שנה, נניח, או 10 שנים, שבהם הוא צריך לגדל אותם ולחתן אותם. להם, בזמן הזה הוא צריך את הכסף. אחר כך, עם הסכמות פשוטה, הוא יכול להמשיך להתקיים, הוא עם אשתו, לתפקד כסבא וסבתא, אין צורך בזה יותר. כלומר, מה שהוא צריך, אם יהיה לו עוד 500 אלף שקל, הוא צריך אותם ל-10 שנים הקרובות, הוא לא צריך לי יותר. יחלק את זה על 10 שנים. כל החיים שלו משתנים. 500 אלף שקל על 10 שנים, זה נותן לו 5,000 שקל לחודש. 6,000 שקל לחודש, תוספת. לכל חודש. גם אם הוא משקיע את זה בינתיים, אז זה טיפה גדל. זה המון. זה אמרנו, אם הוא צריך את זה ל-10 שנים. אני, אז אם כן, יוצא שטעיתי, אם יהיה לו 500,000 שהוא ישקיע בצד, ל-30 שנה יהיה לו 2,000 שקל לחודש בערך. עוד תוספת. אולי אפילו 2,500. עוד כלל. כאשר תורמים לישיבות, גם בזה יש כלל עמך. מי שיותר עמך. כלומר, יש, כשאדם תורם לישיבה, יש גם כן יכולה להיות קרבה אישית. הוא קרוב משפחה של ראש ישיבה, של המנהל של הישיבה. יכולה להיות קרבה של מגורים. זו הישיבה שיש באזור שלהם. וכמובן, יש קרבה רעיונית. זו הישיבה שקרובה יותר לליבו. כלומר, לדעותיו. לדוגמה, חסיד ברסלב, הוא חושב שדרך של ברסלב זה הכי חשוב, אם זה יבוא תיקון לעולם. אז הוא יתרום לישיבה של ברסלב. ככה טבעי. חסיד חב"ד, באופן טבעי, יתרום לישיבה של חב"ד. יכול להיות שאם הוא יהיה עשיר גדול, יתרום קצת גם לברסלב, או קצת גם לחסידויות אחרות. לליטאים זה קצת יותר רחוק. אבל גם, אולי לא כל כך רחוק, אז גם יתרום קצת ליטאים. תלוי גם כמה הוא עשיר. עשיר מאוד, אז יש עודפים. וזה גולש, וזה מגיע קצת למקומות רחוקים יותר. כמו שהעסקים שלו מפוזרים ופורצים את המסגרת של החוג שלו, כך גם התרומות שלו פורצות ימה וקדמה וכו'. אבל באופן טבעי, אדם תורם לדברים הקרובים לליבו. כי צריך להבין, וזה לא דבר קטנוני. כמו שזה לא קטנוני שאדם תורם למשפחה שלו, להיות מקדים אותם או את השכנים שלו, כך זה לא קטנוני שהוא מקדים את אלה שקרובים לליבו, לרוחו. כל אחד זה דוג לקרובים אלה ליבו. אבל אם זה מרחקים, זה כבר רחוק יותר. יש עוד מקרים שבהם יש אפילו לפעמים ניגוד אידיאולוגי. לא רק שזה רחוק, עוד אפילו זה דעה אחרת. לדוגמה, אנחנו, יש לנו עמדות שאנחנו תומכים ביישוב הארץ ותומכים בהליכה לצבא וכיוצא בזה, ותומכים בזה שיש ערך ללימוד מדע ושלא ילכו לאנשים, לא מודדים אין אנשים שלמדו בכולל כל החיים, אלא אם אדם לא מלמד ללמד, נשאר בישיבה כדי ללמוד וללמד, ואם לא, אז אחרי שגמר לבסס את עצמו מבחינה רוחנית, שהוא יודע להקים בית של תורה, הוא יוצא ללמוד לעבודה ולעבוד ולפרנס את עצמו. אז יש ציבור חרדי שלא מסכים איתנו. באופן טבעי, הוא לא תורם. וכן להפך, אנחנו לא מסכימים עם הציבור החרדי בזה. אנחנו חושבים שישיבה, שמלדת את כל הבחורים שם, להישאר ללמוד בכולל, כמה שיותר. אפילו אם הוא לא לומד למנת ללמד, זה לא טוב. יש בזה חילול השם, ככה רמב"ם אומר. אנחנו חושבים שהיא מישיבה שאומרת שלא טוב ללמוד מדעים, כי הכל אפשר ללמוד מהתורה, אנחנו חושבים שזה טעות, לא נכון. הרמב"ם, הוא היה כן צריך ללמוד ספרי מדע, ואפילו קרא אריסטו. אני אומר אפילו, כי ספרי המדע אז היו מעורבים יחד עם פילוסופיה שמנוגדת לעמדות שלנו. אז הוא, אפילו הראשונים למדו ספרים שיש בהם גם דעות זרות כדי ללמוד את המדעים. ולכן הרשב"א אמר שלא ילמדו, כשראו שזה יכול לקלקל, לא ילמדו את זה לפני גיל 25. אבל הם כן היו צריכים את זה. אז מי, התלמידי הישיבות שהיום יכולים מהתורה לדעת את המדעים? ראו ערך בלימוד המדע. אז אנחנו לא מסכימים עם עמדה כזו, או ביחס ליישוב הארץ, או ביחס למצוות הצבא וכיוצא בזה. ולכן באופן טבעי, זה ברור שצריכים לתרום לישיבות שהם בדעה שאנחנו חושבים שהיא הדעה הטובה, כדי לחזק את הדרך הלימודית. זה כבר עוד יותר, כי יש פה איזה ניגוד בתפיסות. אז אמנם נכון שגם כשיש מחלוקת, אנחנו אומרים שיש צד של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לפעמים הצד קטן, לפעמים הצד גדול, יש צד כזה, אבל זה ברור שאנחנו חושבים שההלכה כמותינו. אפשר להבין למה טועים, אבל לא שאנחנו חושבים שצודקים. ולכן אנחנו צריכים לתרום לישיבות שהולכות בדרך הזה, וגם בדרך הזו, וגם כאשר תורמים בתוך הציבור שאנחנו מאמינים בדרכו, אז גם בזה יש דגישים, ואדם צריך לתרום לדבר שקרוב לליבו. זה את העני עמך. כלומר, זו צריכה להיות הזדהות. כשאדם נותן תרומה, זה לא זורק את זה, קיים את המצווה, נתן. לא, הוא צריך לתת, הוא צריך להרגיש אחריות על הסביבה שלו. אחריות על זה שהעניים שבסביבה שלו אליהם קיום, שהדברי של לימוד התורה בסביבה שלו יתחזק. זאת האחריות. וכיוון שהתרומות, הם אמרנו, הם לשתי מטרות. מטרה אחת, עניים, ומטרה שנייה, לימוד תורה, בעיקר כאשר מדובר באנשים בגילאים שהם לא יכולים לפרנס עצמם, אבל עדיין עוד חייבים ללמוד כדי לבסס את עצמם כדי שיוכלו להקים בית של תורה, אז ואו תרומה לכאלה שלומדים על מנת ללמד. אז אמרנו, אלו שתי מטרות חשובות שבמידה מסוימת אפשר להגיד המטרה של לימוד תורה קודמת. כלומר, אם יש עני ויש צורך דחוק, אז נותנים לעני. אבל אם אין צורך דחוק, אז ישיבה קודמת, מפני שישיבה כל הזמן צריכה, מפני שכל הזמן צריכים להחזיק, וכל הזמן יש לנו איזו שכבה של בחורים שגיל 18 מעלה, שוודאי לא כל ההורים מסוגלים להחזיק אותם, אבל מצד שני חייבים ללמוד עוד כדי להתחזק בתורה ויראת שמיים וקיום מצוות. ולכן יש פה צורך שהוא צורך לאומי, ויש בו גם צד של צדקה, מפני שאדם מוכרח ללמוד עוד תורה, ואיך הוא יתקיים, אז באותו זמן הוא אני. ולכן התרומה לישיבה היא נחשבת תרומה גם לתורה וגם להחזיק עניים, כי העשירים הם משלמים עבור הילדים שלהם. וכבר זה, לא צריכים את זה. אלה שהם פחות, הם צריכים את ההשלמות. צריכים אולי להסביר גם עוד דבר, שבמיוחד היום יש יותר עניין לתרום לישיבות, מפני שהעוני היום בדרך כלל מתכנון לקוי, כי היום יש יותר אפשרויות להתפרנס. אדם שהוא מוכן לעבוד עם משכורת מינימום, יכול לקיים את המשפחה שלו. אם הוא יגור במקום זול, יכול לקיים את המשפחה שלו. לא תהיה לו בעיה. אפילו במשכורת מינימום, אם הוא יעבוד קצת אשתו, אפשר. ולכן העזרה יותר חשובה, היא בעצם לדעת לתכנן את החיים נכון. וזה יעשה על ידי לימוד תורה. כמובן, אני חייב להגיד, זה יעשה על ידי לימוד תורה לפי מה שאנחנו מדריכים. כי אז הלימוד תורה הוא לימוד תורה מועיל. אולי אני אסייג דבריי. זה ברור שגם אדם שעומד בישיבה חרדית, הוא גם לומד לתכנן את החיים שלו יותר טוב. כי אדם שלומד תורה, יודע לתכנן. ואני חושב שהציבור החרדי יודע לייעל את הדברים, ולחסוך, ותכנן טוב. כן. אבל עדיין, הכיוון הכללי הוא להזדקק יותר לצדקות. בין אם זה על קופה של המדינה, שצריכים כל הזמן להיות בקואליציה כדי לקבל תקציבים גדולים לישיבות, בין אם זה לאסוף כל הזמן צדקות מאנשים כדי לקיים את הישיבות ואת הכוללים. אבל במסגרת שלנו, שמלמדים אדם, מתוך התורה, לחיות חיים שלמים, חיים נכונים, על ידי כך, אז באמת מעמידים אותו על רגליו, ומתמודדים עם בעיית העוני באופן העמוק ביותר, באופן של והחזקת בו, נותנים לו הדרכה, מתוך תורה, שעל ידה הוא יוכל לבנות משפחה בצורה טובה. גם אם הוא לא יזכה למשכורת גבוהה, גם אם הוא יזכה למשכורת רגילה, גם אז. גם אם יקבל משכורת של 5,000 שקל לחודש. זה משכורת מינימום עם קצת שעות נוספות. משכורת מינימום היום זה 4,000 שקל לחודש. זה המינימום. כלומר, התעריף המינימלי לשעה על משרה של 8 שעות ביום, מביא את האדם ל-4,000 שקלים. זה המינימום. יוסיף טיפה, יהיה לו כבר 5,000. או קצת יזכה לאיזה ותק קטן בעבודה, אז יכול להגיע בסוף ל-5,000. ואפשר ככה להתקיים. אם חיים בחסכנות, כלומר, חיים יותר טוב ממה שחיו הסבים שלנו, הרוב הגדול לפחות הכוונה, אבל פחות טוב מהממוצע שחי היום, זה ברור. כלומר, אפשר להסתדר. אלא מה? שצריך לדעת איך להסתדר. וזה אפשר לעשות על ידי לימוד תורה. ומכאן, לעוד דבר שעדיין לא ביררנו אותו כראוי. דיברנו על מצוות המעשר, אמרנו שהמעשר זו ההגדרה איך לקיים את המצווה מן התורה, לתת צדקה ולהחזיק תורה וכו'. שמי שנותן מעשר, הוא מקיים את המצווה מהתורה לפי מידה בינונית. אם הוא רוצה לקיים את זה לפי מידה טובה, חומש. אם ייתן פחות עם מעשר, עין רעה. אבל אם הוא אדם דחוק, אני, אז יכול להיות שהוא פטור עם מעשר. והצענו לו הצעה שייתן מעשר לחיסכון, ואם עד שהילדים שלו יגדלו, לא ירחיב השם את גבולו, ייתן להם את זה כשיצטרכו להתחתן. כי אז הם באמת יהיו עניים. כי המצב שלו, אם הוא יישאר דחוק, אז הם יהיו עניים, ויוכל לחשיב את זה כמעשר כספים. ואז זו הצעה מאוד טובה. כי אפשר שאדם דחוק, קצת ישחרר את החגורה, ויחיה יותר טוב. אבל כשהילדים יתחתנו, לא יהיה לו פרוטה לתת להם. יותר טוב, אז שכן יקפיד על מעשר. אם הוא לא בטוח שהוא דחוק לגמרי, שייתן מעשר בחיסכון, ואם לא ירחיב השם את גבולו, ייתן מהחיסכון הזה לילדים שלו. כלומר, גם מי שדחוק, אז שיחסוך את המעשר, כדי לתת אותו אחרי זה לילדים, או לחתונה, או בשביל לימוד התורה שלהם, אחרי גיל 18. אולי עוד דבר שחשוב להגיד, הרמב״ם, ככה הם מבינים ממנו, ככה גם לומד בו הגר"א, וזאת דעתו של הגר"א, שמתי אמרו שהמצווה הבינונית היא מעשר? באדם רגיל. אבל מי שהוא עשיר, המצווה הבינונית שלו זה חומש. כי מה שאמרו לא לתת יותר מחומש, שם האדם ייפול ויזדקק לבריות. אבל מי שהוא מאוד עשיר, כמה כבר יכול ליפול? או למשל אומרת זה אהבת חסד, שאם יש לאדם משכורת קבועה, כל הזמן, נניח, הוא לא מאוד עשיר, אבל משכורת שלו מאוד יפה. 30,000 שקל בחודש. הוא יכול להסתפק ב-10,000. הוא לא חייב חסכונות עצומים. כלומר, הוא יכול בעצם לתת יותר מחומש. אין חשש שהוא ייפול על הבריות, כי אם יש לאדם הון שאיתו הוא מגלגל, איתו הוא סוחר, אז אם הוא מוריד הרבה, זה יפגע בעסקים שלו. בסוף יכול להיות שיהיה איזה שלב שהוא יצטרך את זה, ולא יהיה לו. אבל אם הוא מקבל משכורת חודשית, יפה, ויש לו פנסיה, והכל מסודר, אז לכאורה יכול לתת גם יותר מחומש. כך אומר אהבת חסד. וגם אם הוא מאוד עשיר, אז בסדר, יכול לתת גם יותר מחומש. אבל העיקר הוא שהוא אומר שהוא חייב לתת חומש. כלומר, יש פוסקים שאדם מאוד עשיר חייב לתת חומש. ודעת רוב הפוסקים, שגם מאוד עשיר, המעשר זה החובה, ועין טובה זה חומש. וכתוב בתורה, דברים י"ד, פסוק כ"ב, עשר תעשר. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, שעל ידי המעשרות נהיים עשירים, וככה דרשו עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. ועוד יותר מזה, מובא בגמרא בתענית דפתת עמוד א', שאמר רבי יוחנן, שבדבר הזה מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. שום דבר אסור לנסות. אדם נגיד, כתוב במזוזה, למען יבואו עמכם מבניכם. אז אדם אומר, אני קבעתי מזוזה, ולא זכיתי לאריכות ימים לילדים, לי לילדים. מה זה? וזה הוא לא יכול לבוא בטענות. מפני שהחשבונות הם מורכבים יותר. אבל במעשה הוא יכול לעשות חשבון, הוא יכול לבוא בטענה. הוא יכול לנסות את השם. להגיד את המעשה, ואני מחכה לראות מה יהיה. עד כדי כך. והביאו על זה את הפסוק עם מלאכי, פרק ג', הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויתרת בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, ואריקותי לכם ברכה עד בלי די. וכך כתב הרמ"א, ביורה דעה, סימן ראשון זין, סעיף ד'. והשלה, הוא אומר, למה שולחן ערוך לא כתב את זה? עשר תעשר, שאדם אפשר, מתעשר, ואפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא. אומר, כי לדעת השולחן ערוך, אי אפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא בזה. על מה אמרו שאפשר לעשות בחינה? על מה שכתוב בפסוק, על מעשר דגן, תירוש ויצהר, שזה המעשרות דאורייתא. אבל המעשר כספים, לא על זה דובר. ולכן בזה אי אפשר לבחון. זה ברור שאדם מקבל מזה ברכה, ומה השולחן ערוך הזכיר? השולחן ערוך הזכיר. לעולם אין אדם נעשה עני מן הצדקה, ולא דברה, ולא הזק מתגלגל על ידה. כל המרחם על העניים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, והצדקה דוחה את הגזרות הקשות, וברעב תצליל מוות. ועל מי שמחזיק בתלמידי חכמים, בלימוד תורה, אז אמרו עליו שעל ידי זה הוא זוכה לעולם הבא. זה המדרגה הכי גבוהה. כלומר, זה ברור שבצדקה יש מעלות גדולות, אבל לבחון לא כתב, השולחן ערוך לא כתב את זה. וכך גם כתב בשו"ת שאלת יעבד, שאי אפשר לעשות ניסיון לקדוש ברוך הוא בנושא הזה של מעשר כספים. אבל רוב הפוסקים אמרו, כן, אפשר לעשות ניסיון לקדוש ברוך הוא במעשר כספים. והביא לזה הוכחה בספר אהבת חסד. כאומר, ממה הביאו מקור? מבחנוני נא בזאת, אמר השם צבאות, ממלאכי. מתי מלאכי היה? בימי בית המקדש השני, תחילת בית המקדש השני. אז חובת תרומות ומעשרות הייתה מדרבנן. כי לא כל יושבי היו עליה, רק מיעוט יושבי היו. כלומר, מה הטענה שהייתה של השלה? על מה אפשר לעשות בחינה? כאשר החיוב הוא של מעשר, הוא דאורייתא. החיוב פה הוא של צדקה דאורייתא, אבל לא הנקודה של מעשר, ולכן המעשר שלו דובר, הביאו את כל המעשר, לא דובר על מעשר את רבנן, דובר על מעשר דאורייתא. אומר אהבת חסד, אבל גם דגן תירוש ויצהר באותם הימים היה דרבנן. ואמר הנביא, בחנוני נא בזאת, אמר השם, תבחנו אותי. אז זה לכאורה באמת טענה מאוד חזקה. איך זה בא? האם מדובר פה על נס גלוי? אדם נותן מעשר, מסתכל בתלוש, צריך להיות יותר. לא, לא מדובר על נס גלוי, זה ברור, ברור לכולם. מדובר שיש ברכה במעשה ידיו. בדומה לזה, יש גמרא במסכת ביצה, דף ת' זין עמוד א', ששם כתוב שאדם ילווה, אם לצורכי שבת, ייקח בהלוואה, והקדוש ברוך הוא יפרע. לבוא עליי ואני פורה. אז אדם ילך לחנות, ויגיד, אני קונה לשבת. הוא רוצה כבד אווז, ביצי דגים, יין משובח, לכבוד שבת קודש. כן. ובקיצור, הוא מרוויח האיש 5,000 שקל לחודש, על שבת הוא מוציא 2,000 שקל. 4 שבתות, 8,000 שקל. יבוא לבעל החנות, תגידו, איך אתה מתכוון לשלם? הוא אומר, אני איך? יש על זה ערב גדול, מה אתה בא לפקפק? יש לי ביטחון גדול, אני בטוח משלם. קיצור, אפשר לסמוך על זה? יבוא אליו הבעל המכולת בסוף החודש, יגיד לו, אתה בא אליי בטענות? תבוא לריבונו של עולם, אתה חצוף, כן? אני שותק, לא אומר כלום לריבונו של עולם, אתה בא בטענות, כן? איך אתה מעיז, אני הכל היה לשבת. כלומר, האם אפשר כך? לא. אדם לווה ואומר וסומך על זה, אומרים חלק מהפוסקים, וככה משהו מהתוספות, והגרב, וזה מובא עכשיו בשער הציון, שהוא יודע באופן ריאלי איך הוא מחזיר את ההלוואה. אלא מה? אדם אחראי דואג. ומה יהיה אם אני לא אוכל להחזיר? אז הוא ריבונו שלנו, אתה עושה תוכנית סבירה, בעזרת השם, אתה תצליח. אני אעזור לך. אתה תצליח. על זה מדובר. לא מדובר על נס גלוי. שאדם יסמוך על הנס, ויקח הלוואה, ואחרי זה יהיה לווה רשע ולא ישנה. אחרי זה יהיה בעל עבירה גדול. ושום פנים, אסור לו ככה לשחק על הכסף של בעל המנקודת. הוא חייב לראות איך הוא מתכוון להחזיר. אלא מה? שלא ידאג יותר מדי. שלא ידאג יותר מדי. טוב מאוד שהוא דואג בכל הזמנים האחרים, אבל בשביל מצווה לא יותר מדי. ואיך ולא צריך לקנות כבד וקוויאר וכו'. הוא יכול לקנות מאכלים שיעשו שמחה בשבת, קצת יותר מיום חול. וזו הכוונה. אני פעם אמרתי שאולי אפשר ללמוד שאדם יאכל בשבת כפול מיום חול. עולה לו ביום חול 50 שקל, שבת 100 שקל. כי כל המתנות של שבת הכל כפול. כמו הרמז בלחם משנה, זכור ושמור, נרות שבת, שניים. כלומר, יש בזה רמז ששבת זה כפול. אז כפול זה עלייה גדולה מאוד בשבת. אבל לא צריך יותר מזה. ועל זה יזכה לברכה. ואם הוא רואה שאין לו כסף, יעשה שבתו חול ויצא לבריאות. כלומר, זה לא שאמרו פה, לך, תיקח, בלי אחריות. תעשה את שבתך חול. הרי למה לעשה שבתו חול? ייקח הלוואה והשני יחזיר לו. משמע שהחשבון הוא חשבון ריאלי. אותו דבר מעשר כספים. אם אדם ייתן מעשר כספים, ואחרי זה יעשה שטויות, יבזבז את כספו לריק, אי אפשר להגיד, יש ברכה. אם הוא נותן מעשר כספים, הוא מתכנן את דבריו כראוי, יזכה לברכה. וכמדומה, שככה אנחנו רואים. כלומר, אני עוקב אחרי זה כבר הרבה שנים, לא רק על עצמי, אלא גם על אחרים שמספרים לי. אנחנו לומדים את הדינים האלו כבר הרבה שנים, ורואים שיש ברכה. נותנים מעשה כספים ויש ברכה. לפעמים הדבר הוא ממש קיצוני. ממש. במפגיע. אנשים למשל מחליטים בראש השנה, בדעת השם השנה, שנה שעברה הרווחתי 10,000 שקל לחודש. עכשיו אני אתן, אני מתחייב לשנה הבאה, כאילו אני ארוויח 13,000 שקל לחודש. וכך היה. שנה אחר כך 13,000 שקל. סיפרו לאנשים שככה קרה להם. אחרי זה אלו עוד. עוד יותר. אחרי זה, אמרתי לו, תשמע, זה מוגזם. ואז יהיה חומש. בכל אופן, גם אם הוא יתייצב על, 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 על משכורת נאה, זה גם דבר טוב. כלומר, המעשר נותן ברכה, ואפשר לבחון, ככה דעת רוב הפוסקים, אפשר לבחון את ריבונו של עולם בזה, אבל בתנאי שגם האדם יתכנן את העסקים שלו כראוי. וגם עוד דבר, שייתן את הצדקה למקומות נכונים. אבל אם נניח, כמו שאמרנו, נתן צדקה, באים אליו בטלפון, והוא תורם ותורם ותורם ותורם, אחרי זה אומר, מה, בקושי התקדמתי בקצת. הוא אומר לו, תשמע, זה מה שהגיע לצדקה. נטו, זה מה שהיצא. הוא אומר לו, עוד עשינו לך טובה. היה מגיע לקחת לך. אבל כיוון שהכוונה שלך הייתה טובה, השארנו לך את מה שיש. כלומר, אדם צטט צדקה במקום נכון. היה אפילו, היו מקרים כאלה שבאו אולי. ואנשים אמרו, אנחנו בחנו, נותנים צדקה ולא מסדרים. אמרתי לו, בואו נראה מה הצדקה ואיך הצדקה ואיך אתה מחשב. וראינו שמת הוא לא היה בסדר. הוא לא, בדרך כלל זה לא נתן צדקה למקומות שיש בהם ערך. בדרך כלל. אחד למשל היה מקרה, נתן צדקה למשפחה שלו. לא היו עניים. זה לא משפחה קודמת, אבל זה לא, אבל בתנאי שהם עניים, כן. והוא לא נתן, הם לא היו עניים. וכי יוצא בזה. אז זה אפשר לבחון, אבל בתנאי שאדם מתכנן את החיים שלו כראוי. אני בעזרת השם בשיעור הבא, רוצה להוסיף עוד הסבר, איך המעשר גם מעשיר את האדם, איך הוא נותן לו ברכה.